דרך חיים י"ג טבת.
ויש לך לדעת עוד, אנחנו מסיימים את המשנה של אנשי כנסת הגדולה. כי אלו שלושה דברים שדיברו אנשי כנסת הגדולה, הם כולם לתיקון התורה. כמו שראינו כבר בכמה פעמים המהר"ל חזר על זה, שאנשי כנסת הגדולה זיהו שיש חיסרון גדול של תורה, ירידה גדולה דרמטית בנושא החוכמה, ורצו לתקן את חסרון הדור בתורה. והתורה כוללת שלושה דברים: חוקים, מצוות ומשפטים. זה כולל את כל המצוות שבתורה. מה ההבדל בין חוקים, מצוות ומשפטים? חלק אחד זה משפטים. משפטים, חז"ל אומרים בכמה מקומות, רש"י מביא את זה גם בראשו לתורה, שמשפטים הכוונה הדברים שמובנים בשכל האנושי ובמוסר האנושי, ידועים ומושכלים, בין אדם לחברו, כל מיני נושאים שהמשפט, כלומר ההיגיון הבריא, צדק, המוסר הטבעי מורה אותם. זה חלק אחד בתורה. ההפך מהמשפטים זה מושג שנקרא חוקים. זה גם מופיע בכמה מקומות בחז"ל וברש"י, שחוק הכוונה דבר שבא ממרומים מעל השכל שלך, כמו למשל כלאיים ובשר וחלב וכל מיני דברים כאלו, שזה לא מתחיל מהיגיון אנושי, אין הטעם שלהם נגלה. ויש באמצע מה שנקרא מצוות. מצוות זה לא נגלה כמו משפטים, זה לא כזה הגיוני מתבקש, אבל גם זה לא בלתי ידוע כמו חוקים, אלא בקלות אתה יכול למצוא טעם להתפלל, נכון? זה דבר שאפשר להבין אותו, זה לא כזה רחוק מה להבין שיש מושג כזה שנקרא להתפלל. אתה יכול להגיד, אני יודע מה, שבת, אז טוב, טוב, אני מבין פעם בשבוע לעזוב את העניינים החומריים ועסק בעניינים רוחניים, זה לא איזה דבר מאוד מאוד נסתר ומופרך, ולכן זה נקרא מצוות. על ידי לימוד, קצת לימוד, אפשר להבין אותם. אלו שלושה חלקים והכתוב זכר אותם בכמה מקומות, וכנגד אלו שלושה באו אנשי כנסת גדולה לתקן. אמרו, הביאו מתונים בדין, קודם כל כנגד המשפטים, כי המשפטים של התורה זה דינים, כמו שכתוב השאלה המשפטים שתעשה לפניהם, לפניהם זה הדיינים. כנגד המצוות, שצריך ללמוד הרבה הרבה מצוות ולעיין בהם, תעמידו תלמידים הרבה כדי לעיין במצוות, לתת טעם למצוות, לעמוד על דברי התורה, להבין את המצוות, את הטעם שלהם, וזה בא על ידי ריבוי תלמידים, כלומר על ידי לימוד. זה שייך במצוות, כי המטרה היא במצוות או ללמוד אותם. אתה לא יכול להרגיע לבד, אתה צריך ללמוד, ועם קצת לימוד אתה תבין את הטעם של המצווה. זה כנגד החלק השני שנקראו מצוות. יש חוקים, חוקים אין לעמוד עליהם כלל, לא יעזור תלמידים, זה דברים, זה סודות, זה דברים נעלמים. עיקר הדגש כאן זה לשים סייג, דווקא בדבר שהוא חוק. אז יצר הרע, אומרים חז"ל שהיצר הרע והשטן דווקא מקטרגים על המצוות האלו, על החוקים, מה יש לך, מה אתה מקפיד על דברים, מה ההיגיון בזה. לכן שם צריך עוד יותר לעשות סייגים, עשו סייג לתורה, כי החוקים צריכים סייג וגדר יותר, דווקא בגלל שאין הטעם שלהם ידוע, צריך גדר ביותר. למשל, גזרו שניות על הרעיות ביותר, כן, כי אין, מה, למה אסור לי להתחתן עם דודה שלי? מה רע? מה אני אעשה? משהו רע? אדם מצוין, התחתן עם דודה, או אדם רוצה להתחתן עם בדודה שלו, בדודה מותר נגיד, טוב, נגיד רוצה להתחתן עם אחותו, למה זה כל כך גרוע? מה הבעיה להתחתן עם אחותו? זה פותר המון בעיות, ההורים כבר מכירים ואין ויכוחים והכל בסדר, ולמה למה לא, אנחנו מסתדרים, קיבלנו אותו חינוך, אותם שאיפות בחיים, מידות דומות, כל מה שאנשים מסתבכים שנים בחידוכים, הנה הכל מוכן פה. כן, חז"ל ביטלו את היצר, זה הגמרא ביומה אומרת שביטלו את היצר מהעריות. פעם היה יצר בעריות דווקא של הקרובים, היצר חזק מאוד לקרובים. הגמרא אומרת ביומה שביטלו את יצר עבודה זרה, ואחר כך רצו לבטל בכלל את היצר של יצר המין, אז רשאית אפשר, אז עשו את זה לחצאין, ביטלו אותו מהקרובים, כי היצר חזק מאוד דווקא לקרובים יותר מעל הרחוקים. אהבה, מאוד מאוד, מאוד, אהבה מאוד מאוד חזקה, אדם רוצה להתחתן עם אחותו, רוצה להתחתן עם סבתא שלו, רוצה להתחתן עם הנכדה שלו, היה רגש כזה חזק פעם, אז זה קצת החלישו אותו, הרגיעו אותו, כן.
איזה ביטוי כזה, הייתי במאמר שהרב טאו בחנוכה, פגע ברקיע לפליגי, משהו כזה שאי אפשר לבטל חצי מהיצר, כאילו.
וזה הגמרא אומרת, ביומה. שהיא קצת המעיטו אותו, קצת הקטינו אותו, שלפחות הוא לא ישלוט בקרובים. כן.
זה שביטול עבודה זרה וביטול יצר הרעיות הובילו לחסרונות. גם כן.
נכון, יש גם חסרונות.
זה הוביל לחסרונות?
כן. תראה, עוצמת האהבה, הייתה עוצמה של אהבה בתוך המשפחה, שזה כבר לא מה שהיה פעם. פעם אנשים היו בתוך המשפחה, היו רגשות עזים, וזה היום. שיהיה נחמד, אבל לא, אין אותם רגשות אדירים של משפחה וקשר ואחווה. היה עוצמה אחרת. אלא מה? זה גרם לסטייה מסוימת. אז היה צריך לאזן את זה. בכל אופן, כל זה דבר שהוא לא נובע מהשכל האנושי. לבד, בהיגיון, אתה אומר, רגע, מה הבעיה? למה לא? מה כל כך מסובך? אם אדם, נגיד, אדם רואה את קרובת משפחה שלו, והיא ממש בדיוק מה שהוא מחפש, למה לא? ואנחנו רואים גם שלגבי הקרובים זה מאוד לא אחיד. יש קרובים שאסורים, יש קרובים שמותרים. לא, זה גם לא, לא. אם אתה הלך עם ההיגיון, אתה לא תבין. למשל, התחתן עם דודה זה קרת, נכון? להתחתן עם אחיינית זה מעלה גדולה. כלומר שזה לא קרת, זה אדרבה, זה הכי טוב. להתחתן עם אחיינית שלך, אין יותר טוב מזה. כך גמר אומרת ביגמות. אז תסביר מה ההיגיון, זה אותו יחס, נכון? זה לא משהו שההיגיון מבין אותו. אז לכן דווקא לא שדבר שהוא נגד היגיון, אז שלב יותר שאלות, לכן צריך יותר חיזוקים. צריך גזירה, את העריות זה חוק. כיוון שהעריות זה חוק, לכן צריכים יותר, גזרו שניות לעריות שניות, הכוונה, מעגלים של חיזוקים והבטחות, עוד מעגלים של קרובה שעשו אותם. יש מצווה שהטעם שלה ידוע, אז היא לא צריכה כל כך סייג. אתה מבין טוב מאוד. זה בסדר, הבנתי, והמצווה נראית לי הגיעה, בסך הכל למדתי אותה. לא יבוא לידי איסור, כי טעם מצווה ידוע. אבל דבר שלא ידוע, דווקא בו צריך יותר סייג. כל הפירושים שאמרנו, הכל עולה לסגנון אחד, אם תבין. ואמר, דיברנו על זה כבר, שאמר בלשון מניין. הם אמרו. שלושה דברים. כלכל הפירושים אין להוסיף עליהם, ואין עוד על זה. הם אמרו, זאת אומרת, זה כולל הכל. זה שלושה דברים שכוללים את כל, הכל כלול בהם בעצם. ותדע, כאילו שלושה דברים שצורך אנשי כזאת גדולה, הם כמו רוב המוסר של החכמים, שהם להשלים את האדם בכל הצדדים. כמו שעוד התברר הרבה בפרק הזה, זה נושא שאמר לחזור עליו המון המון פעמים. כי המון חכמים, המון משנויות בנויות בשלשות. אנחנו נראה שהמון המון משנויות מסכת אבות בנויות בשלשות. כל חכם אומר שלושה דברים. כמו שאנשי כזאת גדולה, הם אמרו, שלושה דברים זה אב טיפוס עכשיו. הם אמרו שלושה דברים וזה יחזור על עצמו המון המון משנויות. אנחנו נראה שכל חכם אומר שלושה דברים. למשל, סתם בשביל הדוגמה, בפרק שני, הוא סופר על רבן יוחנן בן זכאי, נכון? שהיו לו חמישה תלמידים, נכון? ואז כתוב במשנה יהוד, הם אמרו שלושה דברים. כל אחד מהתלמידים של רבן יוחנן זכאי, כל אחד אמר שלושה דברים. אותו מטבע לשון שאני כזה גדולה חוזרת על עצמה. וכך כל חכם. זאת אומרת שיש פה זה עיקרון, ששאתה רוצה לומר, לסגור דבר מכל הצדדים, אז זה נקרא שלוש. שלוש זה לסגור מכל הצדדים, כמו שהוא כותב גם כאן. מספר שלושה כולל את הדבר, את הפקו ואמצע בין שני. אתה רוצה להגיע לשלמות, אתה חייב מספר שלוש. צריך שלושה אבות, צריך שלושה רגלים, ורק החוט המשולש לא ממירה ינתק. אתה רוצה להעמיד כיסא, צריך שלוש רגליים. זאת אומרת שכל דבר בשביל שהוא אתה יודע שהוא נמצא במקום הנכון, מאוזן, אתה צריך עימות, צריך לעמת ולמצוא את היכולת לחבר. אחרת אין לך, אם אין לך את זה, אז בעצם לא ביררת דבר כמו שצריך. אתה צריך מחלוקת בהתחלה, צריך ויכוח, לחדד עמדות, לשים, להקצין דברים לשני הצדדים, ולראות בסוף את המערכת היחסים ביניהם. ככה הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם גם בשלוש. בחסד, בדין וברחמים. אנחנו אומרים בתפילה כל בוקר, כל בוקר, גם במנחה, גם בערבית. מי שנוהג, אז מתפללים גם במנחה וערבית. אז אומרים, האל הגדול, הגיבור, והנורא. גם שלוש. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. תמיד שלוש. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו תמיד, תמיד, בשלוש. כדי שההתגלות שלנו, התגלות המאוזנת. תורה, נביאים, כתובים. גם שלוש. תמיד, תמיד שלוש. כן. כהן, לוי, ישראל. כן.
אז הגדול, גיבור ונורא, וכנגד חסד דין באמת,
מה זה גדול? גדול הכוונה בלי גבולות. דבר גדול, דבר בלי גבול. וחסד. מה זה חסד? חסד זה שאני בלי חשבונות. אני אתן עכשיו בלי חשבון. לכולם ברחבות. זה נקרא חסד. דין זה אומר, רגע, רגע אחד, תעשה חשבון. זה לא מגיע, לא מגיע. למה אתה נותן יותר מדי? תהיה קצת, תעשה את זה באמונות. אתה נותן לו יותר מדי, אז הוא יתרגל שהוא לא מתאמץ. אל תיתן לו, קצת תהיה איתו מידת הדין. בכלל, אם אתה תיתן יותר מידה, לא יישאר לך בסוף. אולי עדיף לדייק בפרטים, לעשות כל דבר כמו שצריך. אתה נותן להרבה, לא מדויקים הפרטים. אז זה מידת הדין, או מידת הגבורה. אלא על גיבור. מה זה גיבור? רגע, לא, רגע, בעצם לא נותן לכולם. לך אני נותן, לא, הוא לא טוב, אני לא אתן לו, דווקא כי הוא צריך להתאמץ קצת. לא אתן לו מתנת חינם. ואני פתאום עכשיו רגע אחד עוזב את הנתינה הכללית ומתמקד פתאום באיזה פרט אחד ומתייחס רק אליו. איפה כולם? עזוב, עכשיו לא מתעסק עם כולם, מתעסק עם הפרט הקטן. זה גיבור, זה מידת הגבורה, מידת הדין. ויש נורא. כן, מה זה דבר נורא? דבר נורא, הכוונה דבר שקשה להכיל אותו. מה נורא המקום הזה? מה זה נורא? איך אפשר להכיל? איך אפשר גם להיות מלא חסד וגם להיות מלא דין? איך אפשר גם להיות גדול וגם להיות גיבור? איך אפשר להיות גם כזה, אתה יודע, אוהב את כולם וזה וזה וזה, ומצד שני מלא ירא שמיים, מלא יראת שמיים, מלא דקדוק. איך אפשר לאחות קצוות? החיבור הוא מאוד מאוד מופלא. איך אפשר לעשות חיבור? זה דבר נורא, נורא קשה להבין איך אפשר לחבר. זה הכי קשה, הכי עליון. זאת המידה השלישית שהיא הכי עליונה. איך מצליחים לחבר, לאחד קצוות? וזה מידת האמת. כי האמת היא מתחילה מאלף, באמצע מם, ומסיים בתו. זאת אומרת שהאמת כוללת את כל האותיות, את כל החלקים. אלף, מם ותו. מהאמצע. איך אתה מצליח להכיל את הכל? זה קשה לתפוס הכל. כל פעם אתה מצליח לתפוס רק חלק, רק זווית. זה הכי קשה. זה המידה השלישית, מידת האמת. או מידת הרחמים, אותו דבר. כי מה זה רחמים בעברית? בארמית, סליחה. מה זה רחמים בארמית? זה אהבה. רחמי בארמית זה לאהוב. אז רחמים זה מידת אהבה. מה זה אהבה? יכולת לחבר הרבה דברים ביחד. זה יכולת לאהוב, נכון? איך מצליח לחבר הכל בכוח האהבה, בכוח מידת הרחמים. איך אפשר? גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה. זה מידה נקרא אהבה. אהבה יכולת לאחד. אז זה נקרא מידת הרחמים. אז שלוש דברים.
תמיד שיש חלוקה
שלוש,
יש
מידה
אחת שמחברת.
תמיד, כן. או כמו שאומר שלמה המלך בשיר השירים, הביאני המלך חדריו. המלך מכניס אותי לתוך החדר. חדר זה ראשי תיבות, חסד, דין ורחמים. החדר, הלשכה של המלך, החדר שלו, הוא צריך כל הזמן לתכנן. כשהוא מתכנן הקדוש ברוך הוא את העולם, אז הוא מתכנן את העולם בשלושה קווים כל הזמן. חסד, דין ורחמים. צד אחד כך קצנה ואת המתחנה המשותף שלהם. ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולמנו. בשלושה קווים, ככה זה נקרא. שלושה קווים. בסדר? אז גם האבות, ולכן גם המוסר, כשאתה רוצה להעביר מוסר לבן אדם, אתה צריך תמיד להיות מאוזן. אם יהיה רב שייתן מוסר, וכל פעם הוא ידגיש רק דבר אחד, זה לא טוב. רב צריך לשגע את התלמידים. פעם להגיד דבר אחד. אחר כך להגיד דבר נושא אחר לגמרי. ואחר כך זה... ככה שכל המוסר שלו מכל מיני כיוונים לא צפויים. אז ככה הדברים מאוזנים. אין, לא שוכחים אף צד, אף עניין. אז זה מה שהם עשו, כללו את הדבר ואת ההפקו ואת האמצע בין שניהם. לכן רוב המוסר במסכת הזאת שהוא בא להשלים את האדם, אז תמיד יהיה שלושות. רוב דברי המוסר פה יהיו בשלושות. דבר אחד, דבר שהוא הפקו ואמצעי ביניהם. ולכן השקט הגדולה קבעו את האב, בעניין אב, את העיקרון שיחזור לעצמו. הביאו מתונים בדין, זה בחינת דין, דין גמור. הסוס יהיה ההפך, זה הסוס יג לתורה, ש שזה ההפך מיבוא מתונים בדין, כי אין הסייג דין. דין זה מה שחייבים, ואילו סייג זה מה ש... זה לא מה שחייבים, זה לפנים משורת הדין, נכון? סייגות אין חייב מן התורה לגמרי, זה בדיוק הפוך מדין, זה הקצנה, הגזמה, זה הדין. לא, אני עושה יותר. רגע, אתה לא צריך, אתה לא חייב. כן, אני לארג', אני לוקח לך ביטחון והמון גדול, זה מבחינת חסד. ותלמידים הרבה לברר את הדבר באמצע, לברר את מערכות היחסים, להצליח לכלול, להבין איך מצד אחד עושים דין, מצד אחד זה, איך בונים את כל העולם הרוחני הזה. כי אין זה כמו דין, הדין מחויב אל הכל, שיודעים שככה היה בדין, ככה דין נותן, לפי שכל הדין, דברי תורה, אך לפעמים בעצמם, במובן מסוים, לפעמים התורה היא כן נקראת משפט, אבל באופן כללי התורה היא לא רק דין, שיהיה דבר זה מחויב לפי שכל אדם זה אינו, הרי לפי דעת האדם אין מצווה מחויבת, יש המון מצוות שלא ההיגיון לא היה דוחף אותנו בהכרח אליהם, מה שאין כן משפט שהוא מחויב לפי דעת האדם. אז אם כן, גם כאן דין, והוא מתונים בדין זה צד אחד, עמידו תלמידים הרבה זה האמצע, ועשו סייג לתורה זה מבחינת חסד. לכן דברי הנשקת הגדולה כוללים דין מחויב, הפך זה עשו סייג לתורה שאינו מחויב כלל, ובאמצע עמידו תלמידים הרבה, זה דין ואינו דין, מחויב מצד השכל לתו בלתי מחויב וכו'. זה עניין תלמידים לברר את התורה, תיקון התורה עצמה, לכלול הכל. אז גם לפי מה שאמרנו, שהם חוקים משפטים מצוות, זה אותו בחינה. זאת אומרת, כל ההסברים שאמרנו בסוף, הם, כולם מגיעים למקום אחד, שבאו לכלול כאן שלוש בחינות עיקריות, מה שדין, מה שההפך מדין, ואת הממוצע ביניהם. כמו למשל חוקים, חוקים, ההפך משפטים, משפט ידוע טעמו, זה דין, חוק הוא בדיוק הפוך, לא ידוע טעמו, אין לו גבולות של היגיון, ואת האמצע המצוות הוא לא נגלה, אבל הוא גם לא נסתר באמצע, כי כל דבריהם לתקן את הכל. יש לך להבין את זה מאוד. אז אם כן, זה יהיה העיקרון שינחה אותנו לאורך מסכת אבות כולה, שאנחנו צריכים תמיד לשמור על איזון. לכן הרמב״ם, כשהוא כתב את ההקדמה למסכת אבות שנקראת שמונה פרקים לרמב״ם, המוטו המרכזי שלו בפרק רביעי במרכז השמונה פרקים זה הנושא שנקרא אמצע. מה זה אמצע? איזון. כל אומר זה קצה, קצה והאיזון. למה הוא כותב את זה דווקא בהקדמה למסכת אבות? כי זה העיקרון של מסכת אבות. העיקרון של מסכת אבות זה האם תצליח, תנסה להגיע לאיזון. בשביל להגיע לאיזון אני צריך לחדד קצוות ולאט לאט למצוא את האיזון ביניהם. אם אתה לא תחדד קצוות אתה לא תגיע למאוזן. צריך להבחין טוב טוב, צד כזה, צד כזה, להיזהר מזה, להיזהר מזה, ולראות תמונה יותר שלמה, יותר כוללת של הכל. אז אם כן, כיוון שדיברנו על שלשות, אז גם המשנה הבאה בנויה בשלשות. בכלל, אמרנו, זה הכל בשלשות. אולי נעשה ככה שהשיעור מתחיל בשלשות.
נקבל בהקשר, הרב.
יהיה הזמן. שמעון הצדיק היה משיירי הכנסת הגדולה. הוא היה אומר גם על כמה? על שלושה דברים. עוד פעם, שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. שוב, יש כאן כאן שלושה. גם כאן המהר"ל יעריך מאוד מאוד. זה משנה שהמהר"ל, אני חושב שהוא כמעט המשנה שהכי הוא מעריך בה. זה משנה חשובה, זה העולם עומד, זה כל ה... זה המשנה שהיא אבן יסוד להמון נושאים. המשנה הזאת צריך לדעת שהיא אבן יסוד לסוגיות אין ספור, כמעט כל סוגיה, תדעו לכם, כמעט כל סוגיה שמגיעה לפתחכם, סוגיה אישית, חברתית, משפחתית, לאומית, לא יודע מה, תדעו לכם, כמעט תמיד הפתרון לסוגיה זה המשנה הזאת. שלושה דברים בעולם הזה, תורה, עבודה, גמילות חסדים. זה מדהים, זה משנה שהיא כמו, יש לך מפתח גנבים כזה שהכל פותח. זה משנה שהיא מפתח לכל העולם, כל הנושאים, העולם עומד, כל הסוגיות בעולם קשורות לזה, לשמעון הצדיק. טוב, הנה אנחנו נלמד, תראה מלא דוגמאות, אבל זה אפשר כל דבר שאתה, זה צריך לשים לב, זה שלושה דברים. אנחנו נראה, הוא יביא דוגמאות. בכל אופן, כתוב, עוד לפני התוכן, כתוב על שמעון הצדיק שהוא משיירי כנסת הגדולה. למה? שואל המהר"ל. יש לי שואל, למה צריך לומר שיירי משיירי אנשי כנסת הגדולה? תגיד, הוא היה מאנשי כסת הגדולה. למה שירי הרי, זו לשון כזאת, כאילו בשיריים, אלא זה מוכיח ודאי הפירוש שאמר. שתוכחת המוסר לפי הדור. חשוב לדייק מדיוק בדיוק באיזה דור, באיזה תקופה פעל. ולכן לא נמצא מוסר, כמו אנשי כסת הגדולה, כמו שאמרנו. לא היה צריך כל כך דברי מוסר. עד אנשי כסת הגדולה. לא היה צריך יותר מדי דקדק דברי מוסר. רק מהאנשי כסת הגדולה, כולם ביחד, היו עדה קדושה. וודאי הדור היה שלם, מאשר כבר הלכו כולם לעולמם. ולא נשאר רק שמעון הצדיק. אנשי כסת הגדולה הייתה תקופה פורחת. היו 120 אנשים ביחד. שיתפו פעולה, חשבו בצורה, וודאי זה היה תקופה מאוד מרשימה שכולם שיתפו פעולה, וודאי זה הדור היה מושפע מזה, היה בזה הרבה פריחה. ופתאום כולם נעלמו, והייתה תחושה פתאום של ירידה, ונשאר רק אחד. זאת אומרת, אתה צריך להבין ששמעון הצדיק מדבר על רקע של ירידה עוד יותר גדולה. כבר אין את אותם 120 אנשי כסת הגדולה, כבר אין. עוד באנשי כסת הגדולה עוד היו אנשים שהם היו קצת עם רוח קודש. היה, כן, אומר הרמב״ם, כך כותב הרמב״ם בהלכות ועוד, שבאנשי כסת הגדולה היו גם חגי, זכריה ומלאכי, שהם היו, היה בהם קצת עוד שריות, היה להם קצת נבואה, עזרא ונחמיה, היה להם רוח הקודש, מרדכי, עוד יש משהו. כן, כותב הרב חיים מוולוז'ין, אומר, הם ידעו את כל הסודות של התורה, הם קבעו דברים עליונים. אבל פתאום יש תחושה של עוד ירידה. אין כבר, אין את הגודל הזה. אז חשוב שתדע על רקע מה שמעון הצדיק מדבר. כי מוסר הוא לא דבר קבוע. מוסר הוא דבר משתנה. מוסר זה סוגיה, זה לא סוגיה קבועה. זה לא כמו מצוות. הלכות שבת הן קבועות. כן, הלכות שבת לפני 1,000 שנה זה הלכות שבת של היום. אבל מוסר זה נושא שהוא תלוי מאוד מאוד בנסיבות אישיות, בנסיבות חברתיות, באיזה תקופה אתה נמצא, מה קורה, זה דבר מאוד לא אחיד, מוסר. אז כשאתה קורא דברי מוסר, חשוב לקרוא, לדעת על איזה רקע נאמרו הדברי מוסר האלו, באיזה הקשר, כדי להבין יותר נכון את הדברי המוסר האלו. שמעון הצדיק נשאר לבד, יחידי, כמו שפרש רש"י משירי מלשון שיריים. באותו זמן דומה לדור של אחריו, שלא נמצא אז כל אנשי כסת הגדולה רק יחיד, וזה היה דומה הדור לדור שאחריו, שלא נמצאו רק יחידים, שהיו אבות הדור כמו שתמצא אחר כך, אנטיגנוס, ששמעון הצדיק והזוגות. אז זאת אומרת, מי שמעון הצדיק יש תחושה כבר שיש פה רק יחידים, זה משהו אחר, תקופה אחרת. ועוד, אנשי כסת הגדולה, לא מכירים כנסת גדולה, לא רק בגלל שהיה פה הרבה אנשים, אלא כנסייה של גדולים, מצד הכלל, כולם ביחד, הייתה תחושה של כלליות. ושמעון הצדיק, צדיק אחד פרטי, בחינה בפני עצמו. הוא לא היה, כבר לא, בזמנו כבר לא הייתה את אותה כללות גדולה. ולכן הוא מחולק, כן, מחולק את אנשי כנסת גדולה לשתי בחינות. יש בחינה אחת של כללות, כן, כולם כאיש אחד, המון אנשים תפקדים ביחד, חיבור של כולם, זה מוסר אחד. אבל יש בחינה שנייה, שיש פה אדם פרטי אחד, צדיק בודד, שנקרא שמעון הצדיק, והוא אומר מוסר עכשיו שהוא לא בא מתודעה כללית ציבורית, אלא מוסר של אדם יחיד. זה מוסר אחר, זה סוג אחר של מוסר. אז חשוב תמיד שנדע, והמר"ל ימשיך בזה. לאורך המשניות, יראה שוודאי יש פה עניין של תקופות. שהמוסר משתנה לפי התקופה, הסגנון של המוסר, הסגנון, זה יתבטא בסגנון של המשניות, שיש שינוי, לא כל תקופה שווה לחברתה, וכשעוסקים במוסר זה מאוד מאוד משמעותי. להבדיל מהלכה. בהלכה אנחנו לא כל כך עוסקים בתקופה. זה לא כל כך מעניין אותנו. כשעוסקים במוסר זה מאוד מאוד חשוב. איזה תקופה, מתי ואיכן. למשל, כותב הרמב"ם בשמונה פרקים, פרק רביעי, שהיו חסידים, ככה כותב, במקצת הזמנים ובמקצת המקומות. זה הלשון שלו. מקצת הזמנים, מקצת המקומות, היו חסידים שעשו כל מיני מעשים מיוחדים. למשל, הלכו למדבר. למה? כי המצב לרוע אנשי המדינה, בגלל שהמצב החברתי היה מאוד מאוד קשה, אז אליהו הנביא הולך למדבר, אין לו ברירה. כדי לשמור על עולמו הרוחני, הוא חייב ללכת למדבר יהודה להתבודד. אחרת למה? כי הוא בעד התבודדות? לא. הוא בעד להיות במדבר כל החיים? לא. אבל פשוט המצב קטסטרופה, בשביל לשמור על זהות שלו הוא חייב לפרוש מהציבור. אומר הרמב״ם, היו אנשים כסילים, אנשים כסילים בדור אחר, בתקופה אחרת, אמרו, אליהו הלך למדבר, כנראה שמי שרוצה להתקרב להשם צריך ללך למדבר. הוא אומר, אתה כסיל, אומר הרמב״ם. כי אליהו הנביא, למה הוא הלך למדבר? בדור הזה, בתקופה הזאת, בנסיבות, ההיסטוריות האלו, זה היה המוסר הנכון. בשביל לשמור על עולמו הרוחני, זה המוסר שהוא הנהיג לעצמו. בדור אחר, לא, הנהגה אחרת. אל תעל. כל דור יש לו הנהגה מוסרית שונה. לא דומה לחברתה. מה?
זה מסוכן.
מאוד. זה מה שהוא כותב שם הרמב״ם, זה כל כך מסוכן, עד כדי כך שהרמב״ם מביא משל בית מרקחת. כמו שהגוזרים מביאים משל בית מרקחת, גם הרמב״ם בדיוק כותב משל, משל בית המרקחת. ראית חבר שלך היה חולה, הלך לבית מרקחת, לקח את הכדורים האלו ואלו, אחרי חודש, בריא. מסקנה, הכדורים האלה הצהובים, יש להם, הם עובדים יפה. גם אני לא הרגשתי טוב, ישר הלכתי, לקחתי את הכדורים הצהובים האלו. אבל למה אני גוסס אחרי חודש? מה אתה משווה? אתה לא מבין. מוסר אסור לעשות חיקוי. אין חיקוי במוסר. הוא עשה ככה, גם אני ככה, לא. צריך לראות באיזה הקשר זה נאמר, מתי, באיזה תקופה, באיזה דור, מה היו הנסיבות, היה נושא חברתי מסוים, מה נושא אישי. יותר מזה, יכול להיות שאומר רב קוק באורות, יכול להיות שיש אדם מסוים צדיק, שהוא נגיד מאוד מחמיר באיזה נושא, באיזה מידה. למה הוא מאוד מחמיר? כי הוא יש לו איזה חשבון אישי שהוא מבין בשביל האישיות שלו שכך נכון לעשות. ואתה עכשיו רואה את החומרה שלו, אתה לוקח את זה. בכלל יכול להיות שזה בכלל לא מתאים לך. כי לא, במבנה של האישיות שלו, בהתמודדות שהוא מתמודד, הוא צריך את זה, אבל אתה לא צריך את זה עכשיו. יכול להיות אפילו יזיק לך. עושה לך רב החיים עכשיו. כי זה לא הלכה. מה שההלכה זה דבר אחד. משהו לא דברי הלכה. אלא הנהגות מוסר, צריך פה פיקחות מאוד גדולה, זהירות מאוד גדולה. כך גם הרמח"ל מטריע מזה, במסילת ישרים, הוא מטריע מאוד בהתחלה. הוא אומר, אנשים הולכים במוסר, הלכי הדמיון, כך הוא כותב. אתה רואה איזה צדיק אחד תובל בשלג, הוא היה כנראה שמי שתובל בשלג מתקרב לקדוש ברוך הוא. אז זה לא, אתה לא יודע מה הוא, איפה הוא, מה עובר עליו. לכן הוא כותב פרק שלם, משקל החסידות. אתה רוצה להיות חסיד, אתה רוצה להיות בעל מוסר גבוה, צריך המון המון שיקול דעת. לא עושים חיקויים, רק לא חיקויים. פעם אחת אפילו היו תלמידים של הרב קוק מאוד הריצו אותו, היה כזה גדול. אז הם כל הזמן היו סביבו, והרב קוק הרגיש שמתחילים לחכות אותו. יש כמה אנשים שמתחילים לחכות אותו. אז הוא אמר להם, אל תהיו קוקיסטים. כך הוא אמר להם, אל תהיו חקיינים. מה, אתם לא יודעים, אתם יודעים את כל העולם שלי, את כל מה שזה, אל תהיו. יש הלכה, תגמדו הלכה. אני אומר לכם רעיונות, אבל אל תחכו מוסר. זה לא טוב. כי אתם לא יודעים את הסיבות האישיות שלי ולמה אני חשבון שלי, ויכול להיות שזה בגלל כל מיני עניינים. אתם, מוסר זה נושא רציני, ולכן הוא כותב בהקדמה לספרו מוסר אביך, שכל אחד צריך לכתוב לעצמו ספר מוסר משלו. כך הוא כותב. כל אחד צריך לכתוב לעצמו ספר מוסר משלו, כי זה לא אחיד. ספר הלכה אני לא צריך לכתוב לעצמי. יש שולחן ערוך, אני מסתדר מצוין. מוסר אין לעשות, כל אחד זה סוגיה אחרת לגמרי. לפעמים באים תלמידים להתייעץ עם הרב בענייני מוסר, וכל תלמיד שומע משהו אחר. לתלמיד אחד הרב אומר ככה, לתלמיד אחר הרב אומר בדיוק הפוך. הרב הזה סובל מפיצול אישיות. לא נכון. כי יש תלמיד אחד שהרב מזהה שזה ההנהגה המוסרית שלו עכשיו היא כזאת. הוא מזהה עליו שהוא נהיה כזה פנאט, כל היום רב עם כולם. אז הרב אומר לו, עזוב, זה תוותר, זה תעזוב, אני תקל פה, תקל שם, כי הוא מבין שיותר חשוב עכשיו לגרום לו אהבת הבריות. ויש אחד שהרב מזהה ההפך, שהוא נסחף חברתית כל הזמן, צריך קצת להחזיק אותו. הוא אומר לו, תשמע, עזוב, אל תהיה חבר שלו ואל תדלך איתו. רגע, מוסר זה עניין אישי. אז כל זה הקדמה בגלל לזה שהמהר"ל אומר לנו, צריך לשים לב טוב טוב לשיוכים ההיסטוריים. לא סתם אומרים לנו משערי כנסת הגדולה. באים לומר לנו משהו. זה דור אחר, זה תקופה אחרת, התמודדויות אחרות. זה עיקרון חשוב מאוד שאנחנו צריכים לזכור אותו לאורך כל העבודה המוסרית, כל זה דברים של הרמב״ם וגם של מסילת ישרים, גם הגאון מווילנה כך כותב, שכל דור יש לו מוסר משלו, עבודה מוסרית שונה. לכן אתה רואה שלאורך כל הדור תמיד כתבו ספרי מוסר כל הזמן, כי זה כל פעם זמן משתנה, זה נושאים מאוד משתנים, מה להדגיש, מה זה, כל מיני הדרכות, זה מאוד 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 לא אחיד. טוב, לכן אמרו על שמעון הצדיק שהוא היה משרי כנסת הגדולה. אנחנו כל דור צריך לכתוב פירוש חדש על מסכת אבות, לא יותר מכל דור, כל אחד צריך לכתוב לעצמו פירוש אישי של מסכת אבות. מסכת אבות אומרים לנו עקרונות, אבל בהחלט אנחנו נצטרך המון המון עיבוד אישי, איך הדברים מתיישמים אליי, איך הם באים לידי ביטוי. יותר מזה, במסכת אבות יש סתירות, יש הרבה סתירות במסכת אבות, נכון? ככה זה במוסר, יש סתירות במוסר,
לדורות שונים,
לדורות שונים, אנשים שונים, צרכים שונים, מדגשים. מאוד מאוד צריך פה הרבה הרבה חוכמה, הרבה 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 זה שיקול דעת בכל הנושא של מוסר. אתה לא מסכים?
הוא חוזר לכתוב בספר.
הנה אנחנו לומדים מסכת אבות. אתה יודע כמה פירושים יש למסכת אבות? אין מסכת במשנה עם כל כך הרבה פירושים, אין יותר, אין מסכת בש"ס עם כל כך הרבה פירושים כמו מסכת אבות. מאות פירושים של מסכת אבות, מאות. למה? כי זה בדיוק הנושא, זה כל כך כל כך מוסר, זה דבר כל כך לא לא אחיד. אבל אנחנו לומדים עקרונות פה, אחר כך כל אדם, כל מקרה לגופו, כל אחד לעניינו. הרבה פעמים אנשים באים, מתקשרים אליי, רוצים לדבר איתי על מוסר. רגע, אני אפשר ככה. זה לא ב... אפשר ב... צריך לראות מה המקרה, מה מדבר, מה... כל מקרה לגופו. זה מאוד מאוד חשוב. תעשו חי, בשורות טובות.
איפה גם מבינה אומר זה?